שיחה לפרשת לך לך, חלק י', שיחה ב'. בפרשתנו מסופר על דבר ציווי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו למול את עצמו ובני ביתו. ובקיומו ציווי זה נעשה ראש למולים, ראש וראשון לכל הנכנסים בכרתת ברית קודש שבין הקדוש ברוך הוא וכל אחד ואחד מישראל. הוא היה הראשון שמל את עצמו ונכנס לברית בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. והעניין הזה שהוא ראשון הוא כל כך, עד שבנוסח הברכה לברית מילה אנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כלומר, מייחסים את הברית מילה לאברהם אבינו. היינו שברית המילה המתקיימת עתה היא משתייכת ומתייחסת לזו של אברהם אבינו. להיותו אברהם אבינו, הרי הוא מוריש ומנחיל לכל אחד ואחד מבניו היורשים את הכוח להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן מדגישים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, כי כל ברית מילה זה בעצם המשך לברית של אברהם אבינו. כי היכולת שלנו להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא כתוצאה מזה שאנחנו מקבלים בירושה מאברהם אבינו. והוא מוסיף ואומר, ובגדרי הירושה ידוע שהירושה אינה תלויה כלל במצבו והכנתו של הבן לרשת, כי גם תינוק בן יומו יורש הכל. ירושה זה משהו שמגיע מלמעלה, זה ההורים מורישים, האבא מוריש לבן, זה לא תלוי במצבו של הבן. זה א', דבר נוסף, שאין בירושה משום שינוי רשות המוריש, כי אם שהיורש נכנס במקומו של המוריש ממש, נוסף לזה שזה לא תלוי בו, הירושה היא באופן כזה שהבן נכנס במקום האבא. זאת אומרת, אותו עניין שהיה לאבא נמשך לבן באותו אופן בדיוק. זה לא משהו אחר, זה לא שהוא מקבל איזשהו משהו מהאבא, אלא האבא, מהות של האבא עובר לבן. בפרט כמו שהוא מוסיף ואומר בהערה, שהרי עניין זה ישנו בטבע לכל אחד ואחד מבני ישראל. זאת אומרת, מזה שכל יהודי בטבע, כיוון שיש לנו ירושה מאבותינו, מאברהם אבינו, אז אנחנו, המהות שלנו, שאנחנו קשורים בברית עם הקדוש ברוך הוא. ולכן זה מתבטא גם בהלכה, שהנודר ממולים אסור גם בערלי ישראל. גם יהודי שלא עשה ברית, אבל גם הוא נחשב מולים. כי למה? כי הוא יורש מאברהם אבינו, אז גם הוא יש לו קשר לעניין של הברית. וזה מורה שזהו בגילוי בעולם. כי בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. זה שאני מתחשב בהלכה ואומר שברגע שנדרתי ממולים אני אסור גם מערלי ישראל, ואני קורא לאותו יהודי שלא עשה ברית, אני קורא לו שהוא גם נחשב מהמולים, כיוון שהוא יורש את העניין הזה, את הכניסה לברית, את הברית שנעשה בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, יש את זה גם לכל כלל ישראל. מזה מובן, אשר בריתו של כל אחד מישראל היא בריתו של אברהם אבינו. שהרי כוחו והכשרתו להיכנס בברית זו, באה לו בירושה מאברהם אבינו. מכיוון שהיורש, מבלי הבט על מצבו, נכנס במקומו של המוריש, כן הרי ברית שלו היא בריתו של אברהם אבינו. אז זה לא משהו אחר, זה לא מעין, אלא זה אותו עניין, אותו ברית שהיה אצל אברהם אבינו, זה מה שנמשך גם לכל עם ישראל. אבל לפי זה צריך להבין. הרי כתוב בהלכה, הרמב״ם מביא את זה, שאנחנו לא מקיימים ציוויים בגלל דברים שקראו לפני מתן תורה, אלא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה במתן תורה. והרמב״ם, בפירוש המשניות, מדגיש את זה. הוא כותב, נוגע למצוות מילה, אין אנו מלים מפני שאברהם אבינו עליו השלום, מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו שנימול. זאת אומרת, כל מצווה שאנחנו עושים זה בגלל שהצטווינו בתורה. אז גם עניין הברית, אפילו שנכון אברהם אבינו עשה ברית, אבל לא זה הסיבה שאנחנו עושים ברית. אנחנו עושים כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה וביום השמיני ימול בשר עורלתו. הרי מובן, דאף שהכוח על קיום מצוות מילה ניתן בירושה מאברהם אבינו. מכל מקום, המצווה עצמה, כפי שהיא מוטלת עלינו, אינה המשך בירושה מבריתו של אברהם אבינו, רק שמיוסדה ומתחילה בציווי הקדוש ברוך הוא על ידי משה. אם כן, למה נקראת מצווה זו בריתו של אברהם אבינו? על פי הרמב״ם הזה, שהמצוות, סיבת המצוות, בגלל שהצטווינו במתן תורה, אז לא מובן למה אנחנו מייחסים את הברית לאברהם אבינו, ולא לציווי הקדוש ברוך הוא למשה במתן תורה. הוא מוסיף עוד יותר. הרי כתוב שהמצוות שהאבות עשו, הם בעין ארוך לגבי המצוות שאנחנו עושים אחרי מתן תורה. כי המצוות שהאבות עשו זה בבחינת ריחות, לא היה לזה קיום. הגם שמצד אחד מעשה אבות סימן לבנים, שהמעשים שהאבות עשו זה נותן כוח לבנים גם כן לעשות את אותם פעולות, אבל סוף כל סוף המצוות של אחרי מתן תורה זה גדר אחר, מצווה ועושה, כוח העצמות שהקדוש ברוך הוא הכניס בתורה, ולכן קיום המצוות הוא באופן אחר לגמרי. כמו שהמדרש אומר, בפרט לפי מאמר המדרש, כל המצוות שעשו לפניך האבות ריחות היו, אבל אנו שמן תורק שמך. המצוות של האבות זה כמו ריח, דבר שאין לו קיום, דבר שהוא נעלם, לא נשאר. מה שאין כאן הקיום מצוות שלנו זה כמו בחינת שמן, שיש לזה ממשות, דבר שיש לזה קיום, זה דבר עצמי. הרי שבקיום המצוות שלנו יש עדיפות ומעלה יתרה על קיומן על ידי אברהם אבינו. בדוגמת מעלת גוף השמן על ריחו. אם כן, איך ייתכן אשר מצוות מילה שאנו מקיימים, הרי בריתו של אברהם אבינו? הברית של אברהם אבינו היא בדרגה פחותה יותר מהמצוות מילה שאנחנו עושים היום לאחרי מתן תורה. שאלה שלישית שאפשר לשאול, למה באמת בברכה אנחנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? מה זה בכלל הלשון בריתו של אברהם אבינו? לכאורה ברית עם הקדוש ברוך הוא, היה צריך להגיד להכניסו בבריתו, בברית עם הקדוש ברוך הוא. אז זה גם שאלה, למה לשון הברכה הוא להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? אז זה פה שלוש פרטים שצריך להבין. כיוון שהקיום, סיבת הקיום מצוות שלנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה במתן תורה, אז למה אנחנו מדגישים בריתו של אברהם אבינו? פרט נוסף, הרי המצוות שלנו הם נעלים יותר מהמצוות שהאבות עשו, כמו מעלת השמן לגבי הריח, אז גם כן, אז למה מדגישים שהברית היא בריתו של אברהם אבינו? ובכלל למה מדגישים בריתו של אברהם אבינו ולא ברית של הקדוש ברוך הוא, הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? אז פה הרבי מתחיל לבאר, מה מיוחד בברית, שעל פי זה נבין, למה מייחסים את זה לאברהם אבינו. ויובן זה בהקדים דברי אדמו"ר הזקן בשולחנו, שולחן ערוך מיד בתחילתו, מהדורה תניאנה, אשר תחילת כניסת נפש זו הקדושה, היא במצוות מילה. עוד מתי נכנס הנפש האלוקית בשלימות אצל האדם? במצוות המילה. נשאלת השאלה, למה דווקא מצוות המילה? הרי כבר כשהתינוק הוא בר במי אמו, כבר כתוב שמלמדים אותו את כל התורה כולה. אם כן, אז גם תרם היוולדו נמצאת בו נפש הקדושה. הרי מי לומד תורה בבטן אמו? זה הנשמה האלוקית, הנפש הקדושה לכאורה. היא הלומדת, שהיא הלומדת כל התורה כולה. אז איך העניין הזה שכתוב שמלמדים את הנשמה, את התורה כשהיא בבטן אמו, עם מה שכתוב שתחילת כניסת נפש הקדושה היא רק במצוות המילה? אז זה השאלה שהוא שואל פה בסעיף ג', איך יתאים זה עם המובא לעיל שתחילת כניסת נפש הקדושה היא בעת הברית מילה, שהוא יום השמיני ללידתו? ובכלל אפשר לשאול, הרי שהתינוק בבטן אמו הוא נמצא במדרגה עוד יותר גבוהה, בכלל אין לו נפש הבעמית שמפריעה. הרי אחר כך כשאדם נולד, אז יש גם שננער לצאת ממי אמו, אז יש גם כן את היצר הרע שמפריע לאדם. אבל כשהעובר נמצא בבטן אמו, שם מאיר רק, נמצאת רק הנשמה האלוקית, לכאורה. אז ואף על פי כן אומרים שתחילת כניסת נפש אלוקית היא רק בברית. והביאור בזה. הדגשה היא מה אומרים כניסת נפש הקדושה. לא אומרים אם יש לו נפש קדושה או לא נפש קדושה. מה הדגשה במילה של כניסת נפש הקדושה, נפש קדושה? שאומרים הכניסת נפש הקדושה, מתכוונים לעומק מסוים. מדברים על החיבור הפנימי של הנשמה עם הגוף. ועד להתאחדות והתעצמות למציאות אחת. אולי אפשר לומר, כתוב גם בהלכה, שגם אחרי שאומרים שתחילת כניסת נפש הקדושה היא במצוות המילה, שלימות כניסת נפש הקדושה היא בבר מצווה או בת מצווה. ולכן גם בהלכה כתוב שהילד קטן הוא לא מתמה, אבל גם מי שמקפיד על נטילת ידיים כבר מקטנותו, כבר מהברית, קדוש יאמר לו. זאת אומרת, זה לא מחויב עד בפרט, יש דרגות, ילד שהגיע לפני גיל חינוך, מגיל חינוך. ולכאורה, מה זאת אומרת? הילד הזה, גם הילד הקטן, יש לו נשמה אלוקית בטוח. יש דברים שהוא עושה כתוצאה מההתעוררות של הנשמה האלוקית. אז מה זה, מה הפירוש השלימות כניסת נפש הקדושה היא בבר מצווה? אבל דרך זה כאן, מה פירוש תחילת כניסת נפש הקדושה היא במצוות מילה? מדברים על משהו עמוק יותר. מדברים על החיבור הפנימי של הנשמה עם הגוף. עד כמה הנשמה מתאחדת ומתעצמת למציאות אחת. עד כמה ניכר ההשפעה והפעולה של הנשמה על הגוף. וזה מתחיל רק מהברית, תחילת כניסת נפש הקדושה, כניסה לא במובן שקיים, אלא במובן של ההשפעה והחיבור של הנשמה עם הגוף. וזה מה שהוא אומר פה בפנים, שהעובר במאימו, אם שכבר ישנה בו נפש הקדושה, בכל זאת, לא זו בלבד שנשמתו זו טרם נכנסה ונתאחדה בגופו, נזכר לי, אלא שגם פעולתה של נפשו החיונית אינה ניכרת ונרגשת עדיין בגופו, שאוכל ושוטה וניזון מה שאימו אוכלת. בכלל העובר במאימו, אפילו הנפש החיונית לא נרגש. הרי כתוב שאפילו לא אוכל עם הפה וכולי. אוכל מה שאימו אוכלת, ניזון מה שאימו אוכלת, אוכל ושוטה מה שאימו אוכלת. זאת אומרת שמבחינתו, לא ניכר בכלל חיות, אגם שברור שיש לו חיים. הרי הוא חי, אכן שופך דם האדם, באדם, עונים חזל, שזה גם כולל עובר במאימו, יש בו נשמה, יש בו חיות, ולכן עוברים על האיסור של רציחה, על עובר. אבל אף על פי כן, אבל לא ניכר בו החיות. החיות לא מתגלית כל כך בגופו עד אחרי הלידה. אז על דרך זה גם הנשמה האלוקית, לא ניכר בו הנשמה האלוקית, רק אחרי שפעולת הברית, אז מתחיל עניין הכניסה, וכמובן בזה יש דרגות, ושלימות הכניסה של הנפש האלוקית והאיחוד של הנשמה האלוקית עם הגוף והיכולת להשפיע ולפעול בצורה מושלמת על הגוף זה אחר כך. לכן הוא אומר, גם אחרי שנולד, שהנפש כבר באה אז לידי חיבור עם הגוף, הרי מה שניכר ונגלה בגופו הוא לא פעולתה וחיבורה של הנפש האלוקית, שעדיין בבחינת העלם ומקיף, כי אם שנפשו החיונית, ניכר בעיקר הנפש החיונית, כניסתה הפנימית של הנפש הקדושה בגוף, התחברותה הגלויה, הרי נפעלת ניכרת דווקא על ידי הברית מילה. מפני שנעשה אז בריתי בבשרכם לברית עולם. שהברית עם הקדוש ברוך הוא תבועה וחתומה בבשר הגוף הגשמי, ועד לברית הנראית וניכרת גם לאומות העולם. כלומר, הברית פועל חיבור של הקדושה, של הרובד הרוחני, הקדושה שבאדם, עם הבשר הגשמי, עם הגוף הגשמי, וזה משפיע על האדם שנעשה החיבור. אבל בשלימות יש בזה דרגות, כי כל עוד שאין בו, לכן אומרים קטן, אין בו דעת. אין בו דעת, זאת אומרת, אין לו יכולת להתחבר באמת עם הקדושה בצורה מושלמת. עניין דעת זה התקשרות והתחברות. דווקא ברגע שאדם נעשה גדול, שאז יש לו בחינת הדעת, אז הוא יכול להתחבר עם הקדושה גם בצורה גלויה, וניכרת, שניכר גם בשכל שלו ובמידות שלו ובכל הכוחות. אבל עצם החיבור נפעל בזמן הברית. וזוהי מעלתה של מצוות המילה על שאר המצוות. כל המצוות עניינם לחבר את האדם המקיימם עם הקדוש ברוך הוא, המצווה. הרי מצווה, לשון צוותא וחיבור. אבל אין חיבור זה ניכר בגוף המקיים המצווה. על דרך משל, היד המחלקת צדקה. אף שבוודאי פעלה מצווה זו שינוי גם במציאותה הגשמית של היד, אבל אין זה שינוי הנראה וניכר בבשר הגשמי של היד. לכאורה הוא אומר, כל מצווה, זה לשון צוותא וחיבור, לכל מצווה מחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. צו את בני ישראל, זה לחבר את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש מצוות שבהם זה פחות ניכר, ויש מצוות שזה בהם יותר ניכר. לדוגמה, כשאדם עושה מצווה עם היד, כמו מצוות צדקה שהוא מביא כאן, או על דרך זה גם שם תפילין על היד, אז ברור שעכשיו, כיוון שהיד היא זאתי שמקיימת את המצווה, על ידי היד מתקיים רצון הקדוש ברוך הוא, אז נעשה צוותא וחיבור של היד הגשמי עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שינוי הנראה וניכר בבשר הגשמי, אני לא יכול להבחין כל כך ביד שהיד הזאת היא קיימה מצווה. או שעל הראש הזה הונח תפילין והראש הזה עכשיו שונה. זה לא ניכר. אבל מה שאין כן במצוות מילה, ויתרה מזו, כל עניין המצווה שהשינוי על ידי בריתו עם הקדוש ברוך הוא ניכר בבשר הגוף לעיני בשר וגם לאומות העולם. מה שאין כאן הברית בגשמיות, ברית אלה בגשמיות, זה דבר שניכר שנעשה פה חיבור, שהתוכן של הברית הוא חיבור בין יהודי לקדוש ברוך הוא. זה דבר שאפשר להיות ניכר, שיהודי עשה ברית, אפשר, זה ניכר בבשר הגוף הגשמי של היהודי, ולכן פה זה מבטא הרבה יותר את ההשפעה הרוחנית והחיבור של גוף האדם עם הקדוש ברוך הוא. הצוותא וחיבור שנעשה על ידי קיום המצווה. ובזה גדלה מעלתה של כריתת הברית דמילה על כריתת הברית דחורב. זאת אומרת, יש מעלה אפילו בכריתת ברית של מילה יותר מהכריתת ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל בהר סיני, על כל המצוות. לכן כתוב באמת גדולה מילה מכל המצוות כולם. למה? כי הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל בהר סיני, ואחרי זה היה שוב בערבות מואב, וכמו שכתוב בפרשת ניצבים, אתם ניצבים כולכם, לא ברכה בברית השם אלוקיך, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם כל הנשמות של כל הדורות, גם אלה שלא היו נוכחים בשעת מעשה, אז סוף כל סוף הברית הוא עם הנשמות של עם ישראל. כי הרי הוא אומר, כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום. אלה שלא פה, ברור שהכריתת ברית הוא הנשמה. הוא מבואר בפרק דרב לזר שכריתת ברית זו הייתה גם עם הדורות שעברו וגם עם הדורות העתידים לבוא. היינו, שכריתת הברית הייתה עם הנשמות, שכולם היו שם באותו מעמד. כלשון הידוע בנוגע לכל אחד ואחד מבני ישראל, כולל הגרים, מושבע ועומד מהר סיני. אז נכון, בזה גופה יש חילוקים. היה כריתת ברית במעמד הר סיני, שגם אז היה כתוב שבאו כל הנשמות, הוא השביע את כל הנשמות בכל הדורות, כולם מושבעים ועומדים מהר סיני. בכל זאת היה כריתת ברית אחר כך, בערבות מואב, שזה היה שם ממש מה שכן כבר הכריתת ברית קשור גם עם הגופים, אבל עדיין עיקר ההדגשה בכריתת ברית היה עם הנשמה. איפה בעיקר הכריתת ברית גם בגשמיות, זה מתבטא בכריתת ברית, בכריתת ברית שנעשה על ידי הברית מילה. והוא מוסיף, יתרה מזו, אלו שהיו נוכחים שם בגופם, זאת אומרת, זה שהכריתת ברית יותר מודגש בנשמה, כי הרי זה כריתת ברית גם עם אלה שלא היו שם, אז גם עם אלה שהיו שם, שלכאורה הכריתת ברית עם הגוף שלהם, אז גם שם עיקר ההדגשה היה על הרובד הרוחני. דרך מה היה הכריתת ברית? שהם שמעו את דברי הברית שמשה רבינו אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, אלה דברי הברית שקראת עמכם. זה מה שהוא אומר, יתרה מזו, אלו שהם נוכחים שם בגופם, הרי גם הם באו בברית רק בזה ששמעו את דברי הברית מפי משה. אם היות שהשמיעה נתפסת באוזן, אחד מאיבריו הגשמיים של האדם, מכל מקום אין האוזן אלא בחינת אמצעי שעל ידו שומעת הנשמה. סוף כל סוף השמיעה, כוח השמיעה הוא אמצעי לקבל משהו רוחני. הנשמה בעיקר מקבלת את התוכן השמיעה. ומקבלת את הדבר הנשמע. אז מילא מובן מזה שכריתת הברית אשר באבות מואב או והדומות לה הייתה בעיקר עם נשמותיהם של ישראל. מה שאין כן כריתת ברית דמילה שעניינה להיות בריתי בבשרכם לברית עולם, שגם בשר הגוף הגשמי ועד יסוד סיום הדגופה התקשר בברית עולם עם הקדוש ברוך הוא, שעל די זה נעשה דירה לו התברך בתחתונים בתחתון שנלמטה ממנו. שגם הרובד הכי תחתון, גם הבשר הגשמי, יתאחד עם הקדוש ברוך הוא בברית עולם. זהו כל עניינה של מצוות המילה, בהיות התינוק בן 8 ימים, בעת שמושלל עדיין מכל עניין של דעת והבנה והשגה, מצד גילוי הנשמה וכוחותיו הרוחניים. הרי לא מתגלה הנשמה, לא כוחות הרוחניים שלו. ומילא הרי אינו שייך להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא מצד, מצד הנשמה, כי אין פה התגלות הנשמה. ובכל זאת, המילה הטילה התורה עליו להיות נימול בגיל זה, שכל עניין הברית מילה הוא שבשר הגוף הגשמי שלו יתקשר בברית עם הקדוש ברוך הוא, וזה ייתכן גם ועוד יותר בתינוק בן חטא ימים. דווקא כשאין את הדעת וההבנה וההשגה, זה מדגיש עוד יותר שעיקר ההתקשרות והתחברות פה זה של הקדוש ברוך הוא עם הבשר הגשמי, שזה זה, זה הצוותא וחיבור פה עם הגשמיות. כן. על פי זה, זה אפשר להוסיף דבר מעניין, שיש דיון על מי המצווה, האם זה מצווה על האבא או מצווה של התינוק. אז מובא מהביאור של על ספר המצוות, שהוא כותב שעיקר חובה את המצווה עלי קטן גופה ודרמיה. זאת אומרת, בעצם חובת המילה זה בעצם על הקטן. אלא מה? בפועל האבא עושה את זה בשביל התינוק, בשביל הבן שלו. אז עוד יותר מודגש שהעניין הזה, העניין של הברית מילה, זה קריטת ברית עם הגשמיות. זה אפילו, כביכול, החובה מוטלת על ה... זה גוף שאני אומר שעיקר המצווה הוא לתינוק, לילד. זה עוד יותר מדגיש שעיקר ההדגשה פה הוא הקריטת ברית עם הגוף הגשמי, בלי הבנה והשגה, כי בטוח שהקטן לא שייך פה להבנה והשגה, אי אפשר לצוות אותו בכלל. הוא אומר, אפילו אם תמצא לומר שעיקר החיוב הוא על האב, באמת, שבעצם עיקר החובה, ביום השמיני מול בשר על אותו, זה מצווה על האבא, הרי סוף כל סוף, המצווה מתקיימת בילד הקטן, בתינוק, בן 8 ימים. אז לפי שתי האופנים, מודגש שעיקר התוכן של הברית הוא התקשרות, עם ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, לקשר את הבשר הגשמי, את הגשמיות עם הקדוש ברוך הוא, חיבור של הקדוש ברוך הוא עם הגשמיות. אז על פי זה נוכל לתרץ את הקושיות ששאלנו בהתחלה. למה אומרים להכניסו בנוסח הברכה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? בכלל דבר מעניין, אנחנו רואים שברמב״ם יש גם במניין המצוות וגם בספר המצוות, הוא מביא את המצווה של ברית מילה, וכל פעם הוא מביא פסוק אחר. בספר המצוות הוא מביא את הפסוק ביום השמיני מול בשר עולתו שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורה למשה רבינו אחרי מתן תורה, ובמניין המצוות בתחילת הרמב״ם הוא מביא פסוק של אברהם אבינו על הברית שעשה אברהם אבינו, ולכאורה באמת זה פלא. הרי למה הוא משנה? ופרט לפי שהרמב״ם בעצמו לומד שעיקר הקיום מצווה הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז למה הוא מקשר את זה עם פסוק שנאמר לאברהם אבינו? לכאורה לא בגלל זה אנחנו עושים את הברית. אז מה שהרבי מבאר במקום אחר, שבזה הרמב״ם רוצה להגיד שזה אותו מצווה, אותו תוכן של מצווה בדיוק, זה לא משהו אחר. נכון, אמנם בפועל אנחנו עושים, אנחנו מקיימים את המצווה כי הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו, לולי זה לא היינו עושים, אבל כשאנחנו כן עושים את המצווה, מה זה המצווה? זה אותו מצווה שאברהם, זה אותו פעולה שאברהם אבינו עשה בברית שלו. ולכן מצד אחד מדגישים, זה קיום, זה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאחרי מתן תורה, מצד שני מדגישים, מה זה המצווה? מה התוכן של המצווה? זה אותו תוכן של מצווה שעשה אברהם אבינו. מעין זה פה הרבי מסביר קצת שונה, אבל גם כן דבר מעניין. יש בספר פרי הארץ של רב נחמן מאורדוק, שהוא מבאר את ההפלאה של ניסיון העקידה באברהם אבינו. הוא כותב, מה ההפלאה? הרי מסירות נפש, השאלה הידועה, היו אלפים שמסרו את נפשם, היחנה ושיבת בניה, רבי עקיבא. הרבה הרבה מבני ישראל, גם אנשים פשוטים במשך הדורות שעמדו בניסיון של מסירות נפש, אפילו בדומה לזו של העקידה, גם מבלי ששמעו על זה ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא בעצמו. בכל זאת גדלה מעלתו של אברהם אבינו על אבא שלום עד להפליא בניסיון העקידה. מה ההדגשה? אז באמת יש כמה וכמה ביורים. אז הוא, רב נחמן מאורדוק בספר פרי הארץ, מסביר טעם מעניין, שהעיקר המעלה אצל אברהם אבינו, הוא בזה שהוא היה הראשון. אברהם אבינו היה הראשון שעמד בניסיון זה. ובכל כגון דע, הרי להיות הראשון הוא הדבר הקשה ביותר. הכי קשה להיות ראשון. בלשון של החסידות, זאת אומרת, פתיחת הצינור, לפתוח את הצינור. ברגע שהראשון פותח את הצינור ומוסר את הנפש, אז אחר כך לשני קל יותר. זה על דרך הסיפור שהיה עם הבית יוסף, שהוא התייגע על עניין מסוים, לקח לו כמה ימים עד שהוא הצליח להשיג את זה, ואחר כך הוא ראה ששתי תלמידים לומדים את זה בקלות, ונחלשה דעתו, עד שבא מגיד וגילה לו, ברגע שאתה פתחת את הצינור וגילת, המשכת את עניין זה בעולם, אז כל אחד יכול להגיע לזה בשכל הפשוט שלו. על דרך זה כאן, ברגע שאברהם אבינו היה הראשון שמסר את נפשו, והיה מוכן להקריב את בנו, אז עכשיו קל לכל יהודי, בפרט שידוע שזה ירושה מאברהם אבינו, למסור את הנפש לקדוש ברוך הוא. אז כולם הולכים בדרכיו ואורחותיו, ולכן מדגישים מה המעלה של מסירות, מה המעלה במסירות נפש, בעיקר אצל אברהם אבינו, בניסיון העקידה, כי האחרים זה כבר המשך, זה תוצאה מהמסירות נפש של אברהם אבינו. יש ביורים אחרים, אבל זה הביור שהוא מסביר, ביור נפלא. אז הרב רוצה על פי זה להגיד את המעלה של גם כן מנוגע לברית מילה. הרב אומר ככה, באמת, סוף כל סוף, במסירות נפש, אתה מקבל כוח מהמסירות נפש של אברהם אבינו, שגם אתה תוכל למסור את הנפש. נראה, כל זה הוא בעניין התלוי בהבנתו והרגשתו של האדם בעבודתו, שבכדי שיוכל להתגבר בכוחות שלו על הקשיים והמניעות בעניין זה, כשיודע וכשמרגיש שכבר קדמו בזה, יש כבר ראשון, פרט שהוא אביו, זה אבא שלו, אז נמשך לו בירושה, הוא פתח את הצינור עבורו ועבור כל בני ישראל, הרי זה מסייע לו בעבודתו הוא. אבל כשהנידון הוא בעניין שאינו קשור בידיעתו ופעולתו, הוקים בפעולה הנעשית בגופו, בלי הכשרה והכנה מצידו, פרט בתינוק שאין בו שום שליטה והשפעה של כוחותיו הרוחנים, הרי לא ייתן ולא יועיל לו מאומה מה שהדבר כבר נעשה לפניו. זאת אומרת, הרב אומר ככה, בנוגע למסירות נפש, עצם הידיעה שלך, שאתה יודע שכבר מסרו את הנפש, ויש לך את הכוחות לזה, אז זה מקל עליך את העבודה של המסירות נפש, אתה תהיה מוכן גם להקריב את עצמך בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל כאן, בברית מילה, התינוק אין שום השפעה של הכוחות הרוחניים עליו, הוא לא מודע לעניין המסירות נפש, למשמעות הרוחנית של העניין. אלא זה עצם הפעולה של הברית, ולכן בפרט זה אין הפרש בין הראשון לשני. הראשון לא נותן יותר מאשר לשני. אלא כל אחד שעושה ברית זה בדיוק אותו פעולה כמו הראשון. הראשון לא עוזר לפעולה של השני בעניין הברית. כן, אגם שצריך עיון, א' לכאורה, מה קורה כשגדול עושה ברית? אז נכון פה, אז הרבי מסביר שסוף כל סוף, גם כשגדול עושה ברית, עיקר ההדגשה היא לא הידיעה והדעת וההרגשה שלו בעניין, אלא עצם העניין, הפעולה בבשר הגשמי של האדם. ולכן בפרט זה, אין מעלה בשני, בראשון על השני. כל אחד הוא בבחינת ראשון בעניין זה, שהוא מקשר את גופו הגשמי, את הגשמיות שלו עם הקדוש ברוך הוא. רק מה שצריך לכאורה, צריך קצת עיון וביור, כי סוף כל סוף, גם במסירות נפש, מוסבר בחסידות שעיקר ההדגשה היא המוכנות להקריב את הגוף הגשמי בשביל הקדוש ברוך הוא, שאדם מוכן למות על קידוש השם. לכאורה גם כאן אפשר לומר, סוף כל סוף, עצם העניין שאדם מת על קידוש השם, שאדם מקריב את הגשמיות שלו, בזה אין הבדל בין הפעם הראשונה. נכון, אמנם הוא מודע לזה שאברהם אבינו כבר מסר את נפשו, אז אבל סוף כל סוף, בעצם הפעולה של מוכנות לקפוץ לכבשן האש, לקפוץ לאש, הגוף הגשמי שמוכן להקריב את עצמו, או שמקריב את עצמו בפועל, לכאורה זה גם כן פעולה חדשה. ובכל זאת הוא אומר, שעצם המודעות והמוכנות לזה, והידיעה שכבר זה נעשה מראש, עוזר לך, מקל עליך. ולהידך, גם אפשר לומר, אצל ילד, הברית בעיקר נעשה אצל ילד קטן, בגיל 80, הוא גם לא מודע בכלל. זה לא הפירוש שאין את הכוח הרוחני. שום דבר. הוא לא מודע, לא לפעולה, לא במובן הרוחני, גם לא במובן הגשמי. אז צריך עדיין באמת תוספת ביור, מה מיוחד בעניין המילה. לכאורה צריך לומר שכיוון שבברית עיקר ההדגשה היא עצם החיבור עם הגשמיות. ופרט זה לא נוגע לי, גם אתה מבין, לא מבין, הן גדול שיודע ומבין את המשמעות של הברית, או ילד קטן שלא יודע. מדובר על עצם הפעולה, עצם הפעולה של הבריתי בבשרכם, שנוצר חיבור בין הגשמיות לרוחניות, זה עיקר הדגשה בברית. ובפרט זה לא נוגע הבנה והשגה בכלל. מה שאין כן במסירות נפש, ההדגשה היא כן המוכנות של הנשמה להתקרב לקדוש בחול, או כל כך, או הקשר של הנשמה כל כך חזק עם הקדוש בחול, שהוא מוכן אפילו לוותר על הגשמיות שלו. זאת אומרת, במסירות נפש, זה כן יש בו תוכן רוחני. אלא ההדגשה היא שזה משפיע כל כך אפילו על הגוף הגשמי של היהודי. שהוא מוכן אפילו למות על קידוש השם. לכן, הסוף כל סוף, יש פה כן משמעות תוכן רוחני. ולכן, הידיעה שיש כבר ראשון, והפעולה של הראשון, משפיע עליך שאתה תוכל לעורר את כוח המסירות נפש, עד כדי כך שישפיע גם על הגוף הגשמי. מה שנגיד בברית מילה, אין הדגשה בכלל על הכוח הרוחני. בברית מילה, העיקר הדגשה הוא על עצם הפעולה של החיבור הגשמיות עם הרוחניות. כן, נקרא את זה קצת בפנים, הרבי לא אומר את זה כל כך, אבל באמת שכן הוא גם בגדול, אף שכבר יש לו דעת והרגשה, להיות שכל עיקרה של מצוות המילה הוא להכניס את הבשר הגשמי ממש על ידי פעולה גשמית ברית עם הקדוש ברוך הוא, כפי שנדבר ליל ברוכה, הרי מובן שבפעולת הברית עצמה אינו פועל אותו העזר והסיוע הבא דרך הכוחות הרוחניים, הוא פועל בהם ועל ידם, היינו שנתינת כוח הבא מהראשון, אפילו זו הבא בתור סגולה כירושה, שייכת רק בהכנה והכשרה רוחנית להיכנס בברית מילה, אבל לא בהפעלת והטבעת הברית בגשם הגוף. לפי זה, כל אחד המקיים מצוות ברית מילה, בין קטן בין גדול, הרי הוא בבחינת ראשון במובן זה. אז על פי זה מתורץ, למה אנחנו אומרים להכיסו בבריתו של אברהם אבינו? זאת השאלה, למה לא אומרים להכיסו בברית עם הקדוש ברוך הוא? ברור שההדגשה היא ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל פה בכוונה בברכה מדגישים להכיסו בבריתו של אברהם אבינו, שבזה אנחנו רוצים להגיד, שכמו שאברהם אבינו היה הראשון שקיים את מצוות הברית, התחבר, פעל את החיבור מן הגשמיות לרוחניות, על דרך זה כל יהודי זה בריתו של אברהם אבינו, זו אותו פעולה בדיוק. כיוון שכל אחד מבני ישראל המקיים מצווה זו, הרי הוא גם כן מבחינת ראשון, כן הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו ממש. לכן, אם לא היו כותבים, או לא היו אומרים את זה בנוסח הברכה, לא היו מדגישים את הנקודה הזאת. ולכן, על פי זה, דרך אגב, הרב מביא פה בהערה 29, שעל פי זה מובן בעצם העניין. מצד אחד, הרמב״ם כותב, שנימול כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום, ולכאורה, למה צריכים להדגיש שנימול כאברהם אבינו, הרי כמו שהרמב״ם בעצמו אומר, אנחנו נימולים כהקדוש ברוך הוא ציווה ביום השמיני נימול בשר עולתו. מה, למה צריכים לחבר את זה ולהגיד שאנחנו, הברית שלנו היא כמו הברית של אברהם אבינו? המפורש לא עושים את זה בגלל אברהם אבינו, עושים את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. נכון? כי הברית מילה שלנו היא גם כן בחינת ראשון, כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום. כי רוצים להגיד לך מה המהות והתוכן של הברית, זה אותו מהות ותוכן של בריתו של אברהם אבינו. אז על פי זה אנחנו מבינים למה בנוסח הברכה, על פי זה גם מתורץ העניין למה אנחנו הרי מדגישים אברהם אבינו, הרי המצוות שאנחנו עושים זה כשמן, זה יותר נעלה, נכון? יש מעלה במצוות של אחרי מתן תורה, אלא גם מצוות שלפני מתן תורה, אבל בעניין הזה, בפעולה של הברית, בריתי בבשרכם, זה בדיוק אותו עניין כמו אברהם אבינו, לכן אין בעיה להזכיר את אברהם אבינו בברית שאנחנו עושים. לפי הנעל, הרב אומר פה בסעיף ווב, על פי התבהר עניין נוסף הדורש ביור. ידוע מה שכתוב שבברית מילה יש צער הדינוק עד כדי כך, שזה מתבטא גם בהלכה, יש כאלה שנוהגים לברך שחיינו בברית מילה, אבל אנחנו לא נוהגים לברך שחיינו, ואחד הסיבות הוא בגלל צער הדיינוקה שיש. צער. יש בזה דיון, האם זה הצער של האבא, והצער של הבן, או הצער של התינוק עצמו. כל פעמים צער הדיינוקה. אבל למה מקשרים באמת את הברית עם צער הדיינוקה? בפרט, זאת אומרת, יש גם עניין פה שיהיה פה את הצער הדיינוקה. לא בפרט שהשמחה היא עיקר בעבודת השם, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכן, למה נצטווינו מהקדוש ברוך הוא לעשות מצווה גדולה וחמורה זו דווקא באופן של צער, היפך עניין השמחה? עוד כתוב שלא יהיה בהרדמה וכו', כדי שכן יורגש הצער של המילה. ואף שזה שפעולת המילה גורמת צער ולפי שכן הוא טבע הגוף בכל פעולות כיוצא בזה, זה שהפעולה הגשמית יוצרת צער זה דבר טבעי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם. אבל מכיוון שכל ענייני העולם הם מדויקים ומכוונים כפי שעניינים אלה הם למעלה בשורשם, כיוון שנשתלשלו מהם, כל שכן בעניין של מצווה, הרי מובן שעניין הצער בברית מילה הוא בכוונה ובתכלית מיוחדת. ממילא זה גופה שנקבע שהאופן ההתחברות יהיה על ידי גרימת צער, כי יש פה זה עניין מיוחד. כמו שיסביר. מוסיף ובפרט לפי סברת האחרונים, שמצד זה לה צריכה להיות דווקא על ידי צער, שלכן אין להרדים את הנימול כולו או חלקו שלא ירגיש את הכאב. לאדרבה יש עניין שכן ירגיש, אבל בוודאי שהצער הוא עניין עיקרי במצוות המילה. דרך אגב, דבר מעניין, כתוב שלגבי גר, אין בעיה בהרדמה, גם בפוסקים. אז אומר למה? כי בעצם בגר, אצלו המילה היא לא מצווה. המילה זה רק הכשר מצווה. כדי שיוכל להיות יהודי, כדי שתיכנס בו נשמה אלוקית בשלמות, הוא צריך לעשות ברית. אז במילא, כיוון שהמילה אצלו זה לא מצווה, הרי הוא עדיין גוי, לפני שעושה ברית, הוא לא מחויב בציווי של ברית. אז לכן אין בעיה שזה יכול להיות גם בהרדמה, כי זה לא מצווה. על ידי שהוא יעשה ברית, הוא יוכל להיות כלי לנשמה אלוקית, הוא יוכל להיות מחויב במצוות. אבל יהודי שנולד יהודי, נולד באמא יהודיה, ומילא הוא מחויב במצוות הברית, אז יש עניין שיהיה דווקא צער המילה. מה העניין בזה? מה כוח חשוב העניין של הצער? אז על פי מה שלמדנו זה מובן. מה העניין של מצוות המילה? לקשר את הגשמיות עם הרוחניות, להמשיך את האלוקות, את הנשמה האלוקית, את העניין האלוקי, את הקדוש ברוך הוא גם בבשר הגשמי שבגוף, כי על ידי זה עושים דירה לא יתברך בתחתונים, זה על ידי זה פועל, זה התחלה, כדי שהיהודי באחר כך בהמשך עבודתו בחיים יוכל לפעול דירה בתחתונים. זאת אומרת שגם בתחתון ביותר, כמו שהוא בתחתוניותו, עושים דירה לא יתברך. לכן צריך להיות דווקא בבשר כמו שהוא בטבעו. בשר שעל פי טבע, שעושים ברית בבשר, אז זה פועל כאב. מוגדר בכל תכונותיו, שגם בבשר כזה שהוא מרגיש צער בדבר. שצריך להיות בו ההיפך מזה. לא. זאת אומרת, גם במצווה שלכאורה צריך להיות בשמחה, אבל בכל זאת, הברית עצמו צריך להיות באופן שיש לו גם צער. אז זאת אומרת, למה? כי רוצים לחבר את הגוף הגשמי שמרגיש צער מהברית, שגם הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא. ולכן הגם שמצווה צריכה להיות בשמחה, אבל לא צריכים לבטל פה את הצער שקיים מצד הטבע הגשמי של הגוף, כי בזה אתה מבטא עוד יותר, שאתה מקשר גם את הגוף הגשמי שמרגיש צער מהברית, גם אותו אתה מחבר לקדוש ברוך הוא. גם בדרגה כה נמוכה פועלים שתתקשר בברית עולם עם הקדוש ברוך הוא. במדרש מובא שעניין הזה זה כדי שהקדוש ברוך הוא יכפול שכרו לאדם, שאדם מרגיש, אצל אברהם אבינו היה גם צער וכולי, יש בזה עניין של ריבוי תוספת שכר, אבל משמע שזה עניין עיקרי באמת במצוות המילה, ועל פי זה מובן, כי בעצם אתה רוצה לחבר גם את הטבע החומרי של האדם, שהוא מרגיש צער, לכאורה היה צריך להיות, אם אדם היה רוחני, אז מצד המצווה לא היה לו בכלל צער. אבל כאן מדובר שאדם הוא לא, הוא לא רוחני, הוא אדם הוא חומרי, שהוא כן מרגיש צער. ואף על פי כן, גם את הגוף הגשמי הזה שמרגיש צער, גם אותו אתה מחבר לקדוש ברוך הוא. אולי זה גם רמז בכלל בקיום המצוות, שאתה מחבר את האדם, גם אדם כזה שמרגיש חיסרון וקושי בקיום המצווה, גם אותו אתה רותם לקיום מצווה, וגם אותו אתה מנסה להביא אותו למצב שהוא ישמח בקיום המצוות. מה ההוראה מזה? מהעניין הזה? אדמור הזה כן כותב בשולחנו. אין לאדם רשות על גופו כלל לצערו בשום צער. אסור לאדם לגרום לעצמו צער. לחתוך את עצמו וכולי. ובא מזה בפשטות שאין האדם רשאי לחפש אחרי התעסקות בעניין אשר יגרום לו צער. ובכל זאת, וכאן בברית ומובן זה הציווי. ובכל זאת, כשהנידון הוא בעניין של שליחות לעשות לו התברר דירה בתחתונים, אז עד רבה, אינו רשאי להימנע מזה, מחמת הצער הקשור בזה. בעד הקף שד הרחמן עולם הלך. אולי דווקא באופן זה הוא מלא את תפילו ושליחותו. כמו שאנחנו רואים בברית מילה, שכיוון שזה דבר שנוגע לעניין של דירה בתחתונים, אז עד רבה, לא צריך לבטל את הצער, אלא הצער הוא חלק עיקרי פה במצוות המילה, על דרך זה, בשביל התפקיד של היהודי לעשות לו דירה לא התברר בתחתונים, גם בדברים שלפעמים זה מצריך ממנו מאמץ, ואפילו צער, אז יכול להגיד, לא, אני לא אעשה דברים שקשורים עם צער, או מה, התאמצות יתרה, אבל לא, בשביל לפעול דירה בתחתונים, אפילו דברים שהם כביכול עניין של צער, שסתם ככה אדם לא צריך לחפש לעצמו איסורים או צער או קשיים, אבל בעניין שנוגע לכוונה, השלמת הכוונה של הקדוש ברוך הוא, צריך את כל המאמצים, את כל ההשתדלות, אפילו עניינים שקשורים עם צער. וזה מובן, מי שהוטל עליו תפקיד של שליחות כזו, אינו יכול להעמיד על שיקול דעתו האם לקבל את השליחות או לא, כי אדם קרוב אצל עצמו. אפשר שייתה ויסלף שכלו, בלבד להשתמט מהשליחות פני הצער. אם כי אפשר לומר שעליו להודיע למשלח שלדעתו של השליח יהיה לו צער, אבל ההחלטה עצמה הצלות של המשלח. שבוודאי אין לו פניות. המשלח כביכול מעביר את רצון השם, ואלה כשהמשלח שולח אותך לשליחות, הרי בקישר את זה לעבודת השליחות, אז צריך לדעת שזה הדרך שעל ידו אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, וזה הדרך שאתה פועל את העניין של דירה בתחתונים, מקיים את השליחות שלך, ואפילו אם זה דבר שכרוך בצער, זה חלק מהשליחות וצריך לבצע את זה בשלימות. ועד רבה, כשנסר את תפקידו בכל כוחותיו, נוסף על כוחו של המשלח, בוודאי יצליח ומלא את השליחות המוטלת עליו כדבעי, ובלי צער ויסורים, כי משמחה וטובבה ויעשה לו יתברך דירה בתחתונים. זו שיחה שהרבי דיבר ביוטט בתמוז תשל"ב, שיוטט בתמוז זה יום הברית של הרבי הקודם, הרבי דיבר בעריכות על עניין של ברית, וזה את המשמעות של הברית, התוכן הפנימי של הברית, זה בעצם השיחה שנמצאת בלקוטי שיחות בחלק י'.